כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 1 בפברואר 2021 והיום בעולם. הפיכה במיינמר, הצבא מסלק את השלטון הנבחר ועוצר את הצמרת הפוליטית, כולל קלת פרס נובל אונג סאן סו צ'י. הצבא טוען היו זיופים בבחירות. על מנת לבצע בדיקה של רשימות המצביעים, הממשל והסמכות השיפוטית של האומה מועברות לידי המפקד הראשי. אנו פועלים על פי סעיף בחוקה שנועד למנוע פילוג בעם. שגריר ישראל במיינמר, רונן גילאור, אומר לשעה הבינלאומית כי בשלב הזה נשמר השקט בחוצות הערים.
אצלנו בעצם יש סוג של שקט מתוח מאוד עם הרבה דאגה. מרגישים את המתח ברחובות כי מרגישים את המתח על פני האנשים. זה לא לא רואים צבא שיסתדר לו ברחובות ומתנהל פה בצורה אחרת מה שהוא היה מתנהל קודם, אבל רואים את המתח על פניהם של אנשים.
בקהילה הבינלאומית מגנים, גיל נווה מארגון אמנסטי ישראל מודאג.
אנחנו חוששים שכמו בהפיכות צבאיות בעבר, יהיו שם מקרים של רצח המוני, הוצאות להורג ללא משפט, אלימות נרחבת, ושזה ירחיב את שלטון האימים שאנחנו מכירים של הצבא הבורמזי, ויעודד את המשך החסינות מפני עונש של אנשי צבא שמבצעים פשעים נוראים. חייבים לשחרר מיד את כל המנהיגים, כולל אונג סאן סו צ'י.
המשכות המחאות ברוסיה, לפחות 5,000 בני אדם נעצרו בגל ההזדהות ששוטף את רוסיה עם מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני. רוסיה טוענת נבלני מופעל על ידי המערב. סוף לסכסוך בין חברת אסטרזנקה לאיחוד האירופי. נשיאת נציבות האיחוד אורסולה פון דר ליין אומרת כי כעת יש די חיסונים, המטרה להגיע לחיסון של 70% מהאירופים עד הקיץ.
Das ist unser Ziel jetzt. Wir möchten, dass 70% der Erwachsenen geimpft sind in Europa Ende des Sommers. Das werden ungefähr die Zeiten sein, die wir brauchen.
זאת המטרה שלנו, 70% מהמבוגרים מחוסנים עד סוף הקיץ. זה הזמן שייקח לנו. כשנגיע לשם זה יהיה הישג עצום. אם לסמוך על מעט הניסיון הישראלי, נוכח הווריאנטים, ספק אם יהיה בכך די. וגם... הילטון ולנטיין, גיטריסט להקת The Animals, הלך לעולמו והוא בן 77, הוא מותיר מאחור כמה מהקלאסיקות הגדולות של עולם הרוק. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולס, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים במיינמר. צבא המדינה הכריז לפנות בוקר על הפיכה צבאית ועצר את מרבית השרים ומנהיגי הממשלה האזרחית, בהם אונג סאן סו צ'י, השליטה. הצבא נטל את המושכות לידיו והודיע כי יעביר את השלטון לאחר שיערכו שם בחירות חופשיות והוגנות, אבל הוא לא קבע יעד לאותן בחירות. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי בק.
שלום, ערן, ערב טוב.
שעוקב אחר המתרחש במיינמר, מתאילנד השכנה, אפשר להניח שאת הדי המתיחות עדי המתיחות אולי אפילו, אתם מצליחים להרגיש עד אליכם.
כן, בהחלט, כמובן מדובר בשכנה שלנו ממערב, וכן, כפי שציינת, רק נסתכם קצת למאזינים, תושבי מיינמר התעוררו היום בבוקר לבוקר מה שנקרא לא מזהיר בכלל. החונטה הצבאית, מי ששלטה כאן, אפשר לומר, ביד קשה ואכזרית, כמעט 50 שנה, ולפני כמעט 10 שנים, החליטה, לפחות באופן רשמי, שהיא הולכת לדמוקרטיה, וכמובן בבחירות הפסידה, בבחירות שהיו הדמוקרטיות לפני כמעט 10 שנים, והנה עכשיו החונטה הזאת לוקחת את המושכות חזרה לידיים, היום לפנות בוקר, נעצרת כל צמרת ההנהגה האזרחית של מיינמר, המנהיגה דה פקטו אנג סאן סו צ'י, הנשיא בפועל מטעמה, כל השרים, כמעט כל השרים, כולם נעצרים ונלקחים למתקנים צבאיים, עד יעבור זעם. אני יכול להגיד לך, מידיעות אישיות עם אנשים שאיתם דיברתי במיינמר, האינטרנט נקטע, הטלוויזיה כמובן, אמצעי התקשורת, הבנקים נסגרו במיינמר, גם מערכת שאגב, מערכת הבנקות במיינמר לא כך מפותחת, אולי זאת אחת הסיבות, אנשים פשוט חוששים שהצבא או דיקטטור זה או אחר ישים את ידיו על הכספים, ואנשים פשוט מנסים לאגור מזון, לאגור כסף מזומן, בהחלט לא נראה טוב למיינמר. אגב, הרקע ככל הנראה הוא, לפחות באופן רשמי, הצבא טוען שהיו אי סדרים בבחירות של בנובמבר האחרון, לפי התוצאות הרשמיות, הצבא פשוט, בוא נגיד, אנג סאן סו צ'י מנצחת בניצחון סוחף של 83% מן הקולות, הצבא לא מסכים, טוען שהיו זיופים, זה צעד,
צריך להודות שאלה מספרים שמעידים, כן יכולים להעיד על זיוף, מנהיג שמנצח ב-83%, זה באמת נשמע כמעט מופרך.
נכון, אבל מצד שני, מדובר במנהיגה אנג סאן סו צ'י, קלת פרס נובל לשלום, הקריבה כל כך הרבה, גם באופן אישי אגב, למען השלטון הדמוקרטי, ואולי בעצם אחרי 50 שנה של דיקטטורה לעם פשוט נמאס, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. שוב, זה לא בחירות אישיות, מדובר במפלגה שהיא בעצם עומדת בראשה, והצבא, שוב, כמובן, טוען לאי סדרים, למרות שאגב, הרם, שים לב, הצעד קצת תמוע, כי בחוקה הצבא הבטיח לעצמו, לא משנה, ויהיה עם ה-25% מן הקולות, אחריות על ענייני הגבול לענייני הביטחון, וגם חלק
בעצם הצבא במיינמר מחזיק ב-25% מהמושבים בפרלמנט,
לא משנה מה.
והעם נתן לאונג סאן סו צ'י בעצם אפשרות להרכיב קואליציה, ליצור ממשלה ללא הצבא.
אבל בכל מקרה יש לצבא 25%, וכדי לשנות את החוק צריך למעלה ב-75% רוב, לכן הצבא בעצם מסנדל ולא משנה את המפלגה השלטת, ולכן הצעד הזה מאוד תמוע. יש מי שאומרו שפשוט הצבא לקח את זה אישית, שכן הרבה מהמשפחות, משפחות של חיילים, פשוט הצביעו נגד הצבא. אולי יש דברים אחרים, מתחת לפני השטח, אולי מדובר על... סך הכל, אני יכול להגיד לך שהמערב, ארגונים, מדינות, השקיעו מיליארדים של דולרים מאז כביכול המעבר לדמוקרטיה בעשר השנים האחרונות. זה פשוט בעצם סתירת לחי מצלצלת. ארצות הברית כבר גינתה את זה, אנגליה גינתה את המצב, ונכון לעכשיו כל המנהיגים שזכו, כל המנהיגים הזכים, כולם תלויים, והצבא, אני כדאי אגב שנשמע תכף מה שקרה לחדשות אומר, הצבא פשוט לוקח את המושכות לידיו ומכריז על הפיכה צבאית. אני מציע שנשמע מה בעצם אמרו בטלוויזיה היום בבוקר.
אבי צ'או, אגיבו אצ'יני אג'ו תיאלתי נמידי, נאינגן תמואן פשצ'אוני.
הם רואים על זה שבעצם, נכון, עכשיו יחול בעצם, הצבא בעצם לוקח את המשכות לידיים, הצבא, נכון, עכשיו ראש הצבא הפך להיות ראש הממשלה, ומצב החירום הזה יימשך למשך שנה, עד שימצא פתרון לאי הסדרים. כלומר, עכשיו אנחנו צפויים בעצם מצב צבאי של שנה. אני יכול לומר לך גם שממקורות שלי נאמר לי שהמשטרה כאן פשוט קיבלה, החיילים קיבלו הוראה לירות בכל מי שיעז להפגין. זו בעצם, זה מה שנאמר לי מקורות פנימיים. אם יהיה חס וחלילה, אם יהיו מעשי טבח, בהחלט ישים את מיינמר במצב מאוד קשה, כמו שאנחנו
יודעים. כן, ואנחנו יודעים שהצבא של מיינמר ידוע כצבא שלא מהסס לבצע מעשי טבח, כך על פי טענות של ארגונים בינלאומיים, בעיקר כלפי מיעוטים, באופן ספציפי, מיעוט הרוהינגה, שרובו ככולו נאלץ להגר לבנגלדש השכנה.
בשנה, שנה וחצי האחרונות אנחנו סיכרנו את זה, בעצם מדובר ברצח עם, כאשר רובו ככולו של אותו מיעוט הרוהינגה, אותו מיעוט מוסלמי, פשוט הוגלה לבנגלדש השכנה, נמצאים על ידי סירות ראויות או בכל מיני אוהלים. וכן, זה אותו, אגב, פרשיית הרוהינגה בעצם היא בעצם מטילה כתם קשה וכבד מאוד על אנג סאן סו צ'י, שתחת המשמרת שלה, קלט פרס נובל לשלום, מתבצע רצח עם, והיא לא גינתה את זה, היא תמכה בצבא וטענה בעצם שנובע בטרוריסטים. לכן בעצם ההפיכה הצבאית אפילו עוד יותר מוזרה, עוד יותר תאונת, יש פה הרבה סימני שאלה. וכן, כדאי אגב שנקשיב למה שאומר אחד מבעצם ממנהיגי הרוינגיה. הוא אומר שזה לא באמת, זה לא באמת משנה לה אם עכשיו יש שלטון צבאי, כי בעצם הצבא מעולם לא עזר לרוינגיה, להפך הוא רק טבח בהם, ולכן רק לחץ בינלאומי יעשו לסייע. בהחלט, פלונטר, מצב לא פשוט במיינמר, מדינה שרק התעוררה לפני מספר שנים לחק המדינות הדמוקרטיות, ואולי בעצם דברים חוזרים למה שהיה פעם חוזר בעצם חזרה, וכן.
כן, ואונג סאן סו צ'י שוב במעצר בית, בית שכל כך מוכר.
לא בית, בשלטון מעצר בבסיס צבאי, כן, עם שער, כן, שכל כך מוכר, עם שער מנהיגי הממשלה.
רועי בא, כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה.
תודה.
שלום לרונן גילור, שגריר ישראל במיינמר.
שלום לערן, מה שלום?
אצלנו בסדר, איך אצלכם?
אצלנו, אנחנו נמצאים כרגע בעיר ינגון, שהיא העיר הגדולה במיינמר. עיקר ההתרחשות של ההפיכה הצבאית הייתה בנייפידו, שהיא הבירה. אצלנו בעצם יש סוג של שקט מתוח מאוד, עם הרבה דאגה.
מרגישים את המתח ברחובות?
מרגישים את המתח ברחובות כי מרגישים את המתח על פני האנשים. זה לא, לא רואים צבא שהסתדר לו ברחובות ומתנהל פה בצורה אחרת מה שהוא היה מתנהל קודם. יש משטרה כרגיל שלא קשורה לזה בהכרח. אבל רואים את המתח על פניהם של אנשים.
עכשיו, אני מבין שיש מעצרים נרחבים. שמעתם על זה משהו?
היו מעצרים מאוד משמעותיים של ראשי המדינה בנייפידו. אונג סאן סו צ'י, ראשת המדינה, שכולם מכירים אותה מפרס נובל לשלום ומההיסטוריה של בורמה. שרים, ראשי מחוזות נעצרו במהלך הלילה. אבל זה לא גלש לרמת העם בשלב זה. התקווה שלי והתקווה של כולנו היא שזה לא יקרה. קרו דברים כאלה בעברה של בורמה, אבל לאחרונה לא.
אתה רואה את ההמונים יוצאים לרחובות? כי מה שראינו לפחות בשעות האחרונות היו סוג של הפגנות תמיכה בצבא, זה לפחות מה ש... שחררו הרשויות החדשות.
הפוטנציאל הוא להפגנות תמיכה דווקא עבור המנהיגה, כי היא זכתה במה שנקרא לנדסלייד, בזכייה רחבה ומקיפה בבחירות האחרונות, שהצבא טוען שהן היו בחירות לא תקינות. אז הפוטנציאל הוא דווקא של הפגנות בעדה, אבל אם יהיו כאלה הפגנות והם יידרדרו חס ושלום, אז המצב לא יהיה טוב. הפגנות אחרות הן בהחלט אפשריות, הן לא מסכנות את שלום הציבור בדרך
כלל. טוב, החדשות הטובות לפחות מבחינתכם, זו התקופה הדי רעה הזאת שכולנו נמצאים בה, אין תיירים במיינמר, אני מנחש, כך שמבחינה קונסולרית זה קצת פחות כאב ראש.
כן, נכון, קשה מאוד, בימים כאלה מוזרים, קשה מאוד להחליט מה יותר קשה ומה יותר כואב, הקורונה או הפיכה צבאית. זה מין שילוב כזה מאוד מאתגר. גם עכשיו, ממש לפני כמה דקות, שר הבריאות התפטר. הוא לא נאסר, אבל הוא התפטר. זה מין דבר כזה שקשה להחיד מה יותר קשה. הייתה אופטימיות, משום שהאופטימיות גם שייכת לפברואר, כי בפברואר אוכלוסיית מיינמר הייתה אמורה להתחיל להתחסן. בחיסונים שמגיעים מהודו עם חברות אירופאיות שותפות, וזה היה בהחלט סיבה לאופטימיות. פתאום נפל דבר והייתה הפיכה. זה גם קשור לראשון בפברואר, כי היום היה צריך להתכנס הפרלמנט, והיה מביא לגיטימציה לבחירות שהיו כאן ב-8 בנובמבר. אז הכל בא ביחד. סך הכל מיינמר קיבלה ציונים מאוד טובים של דרך ההתמודדות של מדינה מתפתחת עם הקורונה, חייב להגיד לך שציונים יותר טובים האלה שלנו, למרות שאנחנו כבר עם חצי מדינה מחוסנת, אבל במקרה הזה של ההפיכה הצבאית, כמובן זה דבר שאנחנו לא מכירים אצלנו, אנחנו צריכים להתחיל לראות איך אנחנו נערכים לזה. בשלב הראשון אנחנו בעיקר עסוקים בלהישמע להנחיות המוסדות השלטון, הצבא והמשטרה, קרי לא לצאת מהבתים, לא לצאת מהשגרירויות. יש פה סגר, אין פה עוצר, אבל יש פה סגר.
זה סגר שנובע עוד מכללי קורונה קודמים, או שזה סגר שנולד עכשיו על רקע ניסיון ההפיכה המוצלח הזה?
לא, זה ממש סגר שמתכתב עם כללי הקורונה. זה בעצם אותו סגר, בעצם. לכן סוג של אנשים, הם כבר רגילים לסיפור הזה, אז יכול להיות שזה יוריד מהמתח ומהאפשרות לעצבים ציבוריים רופפים שגורמים לאיזושהי הידרדרות. שר החוץ גבי אשכנזי דיבר איתי לפני שעה קלה, הוא שאל אותי איך אנחנו נערכים, ואם אנחנו נערכים כדי לשמור על אנשינו ולשמור על המיינמרים שעובדים איתנו, ועניתי לו שבהחלט כן. אנחנו דיפלומטים ואנחנו יודעים את המלאכה, והמיינמרים הם עם של אנשים מאוד ממושמעים. אז כשביקשנו מהם הבוקר, כשביקשתי מ-20 המיינמרים שעובדים איתנו בשגרירות, לבוא לשגרירות, אז הם כולם באו, ואחר כך אמרנו להם שאנחנו מאוד דואגים להם ולמשפחות שלהם, אנחנו נשמח שהם ידאגו והם יודיעו לנו אם הם יכולים לבוא או לא יכולים לבוא, לפי הסגר בכל אחת מהשכונות שבהם גרים, וכך הם יעשו. וגם שמחתי מאוד לשמוע שהם אמרו לי בחוזר שאל תשכח השגריר שאתה המשפחה המורחבת שלנו. אז זה מאוד נעים לשמוע. המיינמרים, חוץ מזה שהם מאוד ממושמעים, הם גם מאוד מאוד נחמדים. הם אנשים ממש ממש נחמדים וחייכנים. ולנו בשגרירות מיינמר היא מדינה מאוד יקרה, מאוד קרובה לליבנו. ואנחנו מייחלים לזה שהיא תצא מהמשבר הזה בדרך הטובה ביותר.
כן, נקווה שזה ייגמר בטוב. רונן גילו, שגריר ישראל במיינמר, תודה רבה.
תודה רבה, אירן.
אנחנו למדינה קרובה הרבה יותר, לבנון, שם ממש כמו כאן, זה זמן רב שיש סגר במדינה, המצב מעלה את מפלס הלחץ שקיים אליו בלבנון, בעיקר בקרב השכבות החלשות, והוא מוציא בימים האחרונים את אנשי העיר הצפונית טריפולי למחות נגד השלטון ולהתעמת עם כוחות הביטחון הלבנונים. הכתבה של כתב התחום הערבי, עוברי חיים.
אלה הקולות שמציפים כבר 7 ימים ברציפות את העיר טריפולי שבצפון לבנון. ערב ערב מתנקזים מאות בני אדם למרכז העיר השנייה בגודלה במדינה וגם הענייה ביותר בה. הם מתעמתים עם כוחות הביטחון במחאה על הסגר המלא הנמשך כבר כמעט חודש, ועל היעדר הסיוע הממשלתי שלו הם טוענים שהם זקוקים, במחאות שכבר קיבלו את הכינוי, מהפכת הרעב.
סקרינה מחלתנה וביוטנה וסקרינה קשב של הקורונה.
עדו בלבית, עדו בלבית, הגבירו לו עדו בלבית.
סגרו לנו את כל בתי העסק ואת הבתים בגלל הקורונה. שבו בבתים, זה מה שכל הזמן אומרים לנו. כך אמרו בני זוג מקומיים. אזרח אחר הוסיף. בעבר המהפכה הייתה בשביל להחליף את הממשלה, אבל עכשיו זאת מהפכת רעב ואף אחד לא מאמין לנו. אני אוכל פעמיים ביום. הילד שלי לא יכול לסבול רעב כזה. עד כה אדם אחד נהרג וכמה מאות נפצעו במהלך האימותים בין כוחות הצבא הלבנוני למפגינים. ובעוד שאלה מיידים אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון ולעבר מבנים ממשלתיים בעיר דרך קבע, אירוע השיא התרחש בסוף השבוע האחרון. אז הציתו ובזזו המפגינים את בניין העירייה העתיק בעיר. מה שקרה כאן לא משקף את אופיים של אנשי טריפולי, אמר ראש העיר ריאד ימק, בעודו עומד למרגלות המבנה השרוף. אנחנו עמדנו לצד המהפכה האמיתית. מה שעשו כאן הוא פעולת חבלה, כאוס. זה בלתי מקובל. את מורת רוחם על הצטת מבנה העירייה הביאו גם נשיא לבנון מישל אהון וראש הממשלה העתידי סייד אל חרירי. ראש ממשלת המעבר במדינה חסן דיאב דרש לפתוח בחקירה סביב האירועים בעיר והבטיח להעביר 50,000 חבילות מזון לטובת סיוע לאנשיה. הלילה נמשכו המחאות בטריפולי, אליהן הצטרפו גם אזרחים מערים אחרות במדינה שהגיעו לתמוך במפגינים המקומיים. על פניו נראה שפחתה בשתי היממות האחרונות עצימות האימותים בין כוחות הביטחון למוחים, אבל בלבנון כמו בלבנון, גם אם המחאה הזאת תדעך, ניתן לצפות שמהר מאוד תחליף אותה אחת אחרת.
השעה הבינלאומית, ג'ו ביידן פותח שבוע שני לנשיאותו, שבוע שיוקדש במידה רבה למאמץ הפוליטי לאשר בקונגרס את חבילת הסיוע הכלכלי הענקית שהציע. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
לכאורה הסיפור הזה אמור להיות פשוט לדמוקרטים, הרי יש שליטה בשני הבתים בקונגרס, אבל בכל זאת זה לא ממש קל.
לא ממש קל, אבל גם המשימה שג'ו ביידן נטל על עצמו להעביר חוק סיוע של 1.9 טריליון דולרים היא משימה לא קלה, במיוחד שזה בא בשנה שכבר הוצאו כמעט 3 טריליון דולרים על ניסיונות לחלץ את הכלכלה האמריקנית מהמשבר בגלל מגפת הקורונה. ובעצם בשבוע הזה ג'ו ביידן בסופו של דבר קצת מסיים את ימי החסד שלו הראשונים, את הכניסה, והוא צריך באמת לגשת לעבודה ואיכשהו להעביר את החוק הזה, כאשר העובדה שיש לו רוב שיש לדמוקרטים רוב בסנאט לא מספיקה, כי זה רוב, יש 50-50, ואנחנו יודעים שקמלה הריס שוברת שוויון וזה עוזר לדמוקרטים, אבל יש את האפשרות של הרפובליקנים לדרוש את מה שהוא מכונה הליך פיליבסטר, שהוא בסופו של דבר מחייב רוב של 60, ולדמוקרטים אין 60 בסנאט. אז מה יכול ג'ו ביידן לעשות? הוא יכול להילחם, לגרום לרפובליקנים להרגיש שהם חייבים ללכת איתו, והוא רוצה, זאת העדיפות הראשונה שלו, ללכת על משהו דו-מפלגתי, או שהוא יכול לנסות להעביר חלק מהחוק הזה, באמצעות איזשהו הליך שמאפשר להעביר חוקים שקשורים לתקציב, גם ברוב רגיל, כלומר גם ברוב של 50, בהנחה שיש לו את כל 50 חברי מפלגתו בעניין הזה. אתמול, בסוף השבוע, נרשמה התפתחות מעניינת, כאשר 10 רפובליקנים, סנאטורים רפובליקנים, פנו במכתב לביידן ואמרו, תשמע, אנחנו רוצים להיפגש, הם אכן ייפגשו היום, ולדבר על איזושהי פשרה, והפשרה הזאת, ככל הנראה, תהיה איזשהו חוק קטן יותר, קטן בהרבה מה-1.9 טריליון שג'ו ביידן רוצה להעביר, אבל לפחות חלק שיכול לעבור בצורה בין מפלגתית, ואם זה יקרה, אז אחר כך הוא יוכל לנסות לדחוף את המרכיבים האחרים. בוא נשמע מה אומר בהקשר הזה סדריק ריצ'מונד, יועצו הבכיר של הנשיא ביידן.
Yes, he is very willing to meet with anyone to advance the agenda. But look, this is about seriousness of purpose. This is about meeting the moment. And this crisis is enormous, and our response to it meets that challenge. And we're not going to leave anybody behind.
כן, הוא אומר שהנשיא ביידן מוכן להיפגש כמובן עם כולם, ושהוא מברך על זה, אבל שצריך להבין את המשמעות של הרגע הזה, שהוא כל כך רציני בחיי האומה, ואי אפשר בעצם ללכת על חבילה יותר קטנה, כי זה ישאיר אנשים מאחור. אנחנו יודעים שבפוליטיקה הכל אפשרי, ואין מי שמבין את זה יותר מאשר ג'ו ביידן, שעבר את כל חייו בתוך הפוליטיקה האמריקנית. בסופו של דבר הוא יצטרך להתפשר, אם יהיה לו מזל, הוא יוכל באמת להעביר חלק מהחבילה הזאת בצורה בין מפלגתית, חלק לדחוף אחר כך בלי הרפובליקנים, וחלק יישאר בחוץ.
וכמובן שהאתגר הנוסף של ביידן הוא עדיין הגברת קצב החיסונים. ארצות הברית צפויה לאשר בקרוב את החיסון של ג'ונסון וג'ונסון, ואולי להתקדם עוד יותר במהלך שלה?
כן, הערכה היא שהאישור הזה יכול להגיע ממש תוך שבוע, שבועיים, האישור של ג'ונסון וג'ונסון. לכאורה, שוב, ארצות הברית לא באמת חייבת את החיסון הזה. עד סוף הקיץ יהיו לה 600 מיליון מנות חיסון מפייזר וממודרנה. זה אמור להספיק ל-300 מיליון אמריקנים, כך שזה יהיה בסדר. אבל הם רוצים את החיסון הזה גם כן. קודם כל, זה יכול לשפר את קצב הגעת החיסונים לשוק, להוסיף עוד חיסונים זמינים. מעבר לכך, יש לג'ונסון ג'ונסון את היתרונות שלהם. אמנם היעילות מעט נמוכה יותר מאשר החיסונים האחרים, אבל העובדה שצריך רק חיסון אחד, העובדה שלא צריך תנאי קירור קיצונים כדי להעביר את החיסונים האלה, חיי המדף הארוכים, כל אלה מאפשרים אולי להשתמש בחיסון הזה כדי לסתום פרצות במערך החיסונים, ששני החיסונים האחרים לא יוכלו לעזור. שוב, זו שאיפה, זה לא מה שיפתור את צוואר הבקבוק הגדול בחיסונים האמריקנים כרגע, אבל התחושה היא שזה יוכל לעזור קצת.
100 מיליון ב-100 ימים, נחכה ונראה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו נשארים בגזרת הקורונה, יותר מ-103 מיליון וחצי נדבקים, קרוב ל-2 מיליון ורבע מתים עד כה. ההתפשטות הנרחבת ביותר של הנגיף נרשמה בצ'כיה, שם נרשמו עד כה יותר מ-92 אלף נדבקים למיליון תושבים. רמת התמותה הגבוהה ביותר היא בבלגיה, ובסין ממשיכה משלחת הבינלאומית את המלאכה הלא פשוטה, איסוף מידע במקום שבו התגלה הנגיף החדש בסוף שנת 2019. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הנס לא קרה בווהאן. צוות המומחים של ארגון הבריאות העולמי, החוקר את מקורותיו של נגיף קורונה החדש, ביקר הבוקר במרכז לשליטה במחלות ולמניעתן במחוז הובי שבסין. חברי המשלחת שוחררו לפני 3 ימים מבידוד של שבועיים, והביקור הזה היה הארוך בכל הביקורים שערכו עד כה, 4.5 שעות. הם יצאו בהבטחה כבדה, בלי לומר מילה לעיתונאים שחיכו ליד הבניין ועזבו מיד את המקום.
דונפאנג ושווי ג'ונג'ה זו, יג'ו שאי בוגון זו אמפי, דאצ'ן לה איג'י איג'י, ג'אנג זה צ'ישי זונג'או.
סין וצוות המומחים של ארגון הבריאות העולמי הגיעו להסכמה על העבודות שיבוצעו. הצוות יבקר, כפוף לצעדי המניעה הנהוגים, במרכז לשליטה במחלות, במכוני המדע והמחקר, בשווקים וכדומה. נבצע עבודה ומחקר משותפים קפדניים כדי לאתר את מקורו של הנגיף, אמר במסיבת העיתונאים אתמול מי פנג, דובר ועד הבריאות הלאומי הסיני. מעטים במערב תולים תקוות במשימה הזאת, שהרי הביקורים של המומחים עוברים בפיקוח צמוד של נציגי הרשויות הסיניות, וברור לכל שהרעיונות עם החוקרים הסינים הוכנו בקפידה מראש. במסווה של פתיחות, בשטח עושה סין הכל כדי שהמשלחת הבינלאומית לא תמצא שום סימן לכך שמקורו של הנגיף בסין. ובינתיים דווח שבסין נרשם המספר הנמוך ביותר של מקרים חדשים של הידבקות לאחר 3 שבועות. חדשות טובות לקראת חופשת השנה הסינית החדשה. מספר המקרים החדשים שדווח עומד על 42 בלבד, לעומת 92 ביממה הקודמת. ואם בסין מדובר בעשרות בודדות של מקרי הידבקות חדשים, באוסטרליה גרם מקרי הידבקות בודד לסגר שבו מצאו עצמם היום יותר מ2 מיליון תושבי פרט, בירת אוסטרליה המערבית.
There has been extensive testing of the close contacts of the positive case, and that will continue. In total, 13 close contacts have now tested negative. And of those, 11 high-risk contacts have been moved into hotel quarantine as an extra precaution.
נערך מסע אבחון המוני בקרב האנשים שהיו במגע עם האיש שנמצא חיובי לקורונה, והמסע הזה יימשך. בסך הכל 13 אנשים שהיו במגע צמוד עמו נמצאו שליליים, 11 מהם שוהים בבידוד בבית מלון ליתר ביטחון, בישר מרק מקגאוון, ראש ממשלת אוסטרליה המערבית. לדבריו, כל מי שבא במגע עם הנדבק יישאר בבידוד ככל שידרש. כך פועלת בשטח מדיניות אפס סובלנות להידבקות, שבה בחרו אוסטרליה, ניו זילנד וכמה מדינות במזרח הרחוק.
הסתיים המשבר בין האיחוד האירופי לבין בריטניה ואסטרזניקה. האיחוד האירופי הודיע אתמול כי חברת התרופות הבריטית שוודית תספק לו 9 מיליון מנות חיסון נוספות נגד קורונה עד חודש מרס, זאת לאחר ימים של מתיחות גבוהה, משבר דיפלומטי עם בריטניה ואיומים בתביעות נגד החברה. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה וונטרליין אומרת שמדובר בצעד משמעותי. שלום לשליחנו לאירופה דוב גילר.
שלום אירן, זה בהחלט היה משבר, אנחנו עוקבים אחריו כבר כמה ימים, גם אצלך, והמים בין היבשת לבין האיים הבריטיים היו אחורים מאוד, כאשר האירופאים אימו להפעיל את אותו סעיף מספר 16 בהסכמי הברקזיט, שקשור לגבול בין אירלנד לצפון אירלנד, ולמעשה למנוע מעבר חיסונים בכלל מהיבשת דרך אירלנד, לצפון אירלנד, משם אולי לבריטניה, הכל בגלל החשד שבריטניה ואסטרזניקה חברו ביניהם למנוע חיסונים של אסטרזניקה מהאירופאים, שעד שהבריטי האחרון לא יתחסן, על אדמת בריטניה לא יעברו שום חיסונים. העניין הזה נרגע אחרי שהבריטים דפקו על השולחן, אחרי שיחה, כמו שאמרנו אתמול, בין בוריס ג'ונסון לבין אורסולה וונדרליין, והנה אנחנו ביום שאחרי, אם אפשר לקרוא לזה כך, בוא נשמע את ליז טראס, שהיא שרה בריטית לענייני מסחר, ומיד נתרגם אותה.
We're pleased that the EU admitted that the Article 16 invocation, which you talked about for the border in Ireland, was a mistake, and they are now not proceeding with that. She has been very clear that those contractual supplies won't be disrupted. That's a very important assurance. Of course, we also have UK-produced vaccines as well. And if you look at our vaccine pipeline, 367 million doses, we have a significant supply to be able to vaccinate the UK population.
מה שמטריד בדברים האלה, אירן, זה שהיא לא מנסה, שרת הסחר הבריטית, להרגיע את השותפים באירופה. היא אומרת, אנחנו קיבלנו את מה שרצינו, הם הבינו שזה הייתה טעות לאיים בסעיף 16, ההספקה של מנות החיסון שלנו לא תיפגע, וזה דבר מאוד חשוב, היא אומרת, אבל יש גם צד אחר, הצד השני, שבין אסטרזניקה לבין האירופאים, אסטרזניקה הודיעה, כמו שאמרת בפתיח, שהיא תאפשר כבר ברבעון הנוכחי עוד 9 מיליון מנות, שזה פינס באמת במספרים האירופאים כאן, אבל בכל זאת זה איזושהי מחווה של רצון טוב. וגם יצאו בהודעה משותפת שחיסונים שמיוצרים על אדמת אירופה יוכלו לעבור לבריטניה, ובצד השני חיסונים בריטיים ממפעל אסטרזניקה שעדיין לא ראינו אותם עוברים, יעברו גם לאירופאים, ושהחברה תעמוד בהסכמים שלה בלי להיות לאומנית כלפי צד זה או אחר, כלפי בריטניה שבה היא נמצאת. בכל מקרה, החדשות הטובות כן, מבחינת הבריטים לפחות, ביום שבת 600 אלף אנשים התחסנו נגד קורונה, בשלל החיסונים שהמדינה הזאת מאפשרת לעצמה, וזה מספר משמעותי מאוד, זה מצטרף לעוד 9 מיליון פלוס בריטים שכבר מחוסנים, וזה נותן משהו כמו 14-15% מהאוכלוסייה הבריטית, שזה הרבה 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 יותר מ3% מקס אירופאים מחוסנים בשלב הזה, והאירופאים כנראה מבינים שהם יצטרכו בשיטות אחרות להגדיל את מלאי החיסונים שעומד לרשותם, למשל, בתמרוץ החברות האירופאיות, ביונטק למשל, להקים עוד ועוד מפעלים כדי שמתישהו, כמו שאמרה הגברת ונדרליין בתחילת התוכנית, בקיץ אולי 70% מהאוכלוסייה המבוגרת תהיה מחוסנת. כשאתה מסתכל על המספרים בישראל, זה באמת לא יומן כמה לאט זה קורה כאן.
כן, וכשאורסולה פונדרליין מדברת על חיסון של 70% מהציבור הבוגר באירופה, זה נשמע באמת מעט, קצת מדאיג שזו רמת הציפיות, או שאתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה מעיניים של מדינה עשירה כנראה יותר מהאירופים.
תשמע, אני מעולם לא ניהלתי מפעל חיסונים, וגם לא הייתי צריך להקים בתוך חודשים ספורים עוד ועוד אולמות ייצור כדי להגביר את הייצור, אבל זה נראה שהעסק הזה הוא לא לגמרי פשוט, וכבר הודיעו שמסבים מפעלי תרופות שמייצרים דברים אחרים לגמרי למפעלי חיסונים כנגד הקורונה, ובכל זאת, והם יצטרכו, אמרו, גם את הרבעון הזה, ואולי קצת מהרבעון הבא, כדי להגדיל את שטח הייצור ואת שטח המפעל, זה נורא לאט קורה. האם זה קשור לאדישות של ההתחלה, האם זה קשור לשעננות שגילו גם בגרמניה ככה בחודשי הקיץ ולא הכינו את עצמם? את כל החשבונות האלה יעשו, הרי אנגלה מרקל בעצמה תפרוש לקראת הסתיו, אבל זה לא משנה את העובדה הכאובה, שרק 3% מיבשת של 400 מיליון איש כרגע מחוסנים, וזה לא נראה מתקדם בקצב מרשים מדי.
טוב, אנחנו רוצים לדעת אם קיבלת את המנה השנייה של החיסון של ספוטניק V.
בעוד אנחנו מדברים, בעוד אנחנו מדברים, מתנהלות שיחות בין מוסקבה לבין ברלין. האם אני אוכל להגיע לשם לקבל את המנה השנייה? אני מאוד מקווה שכן, כי האפשרות האחרת היא רמלה.
נחזיק לך אצבעות. תודה, דוב גילר. 37 אלף בני אדם מתו בפולין מאז החלה מגפת קורונה, עשרות מתים גם אתמול קרוב ל-100, ובכל זאת המדינה מחליטה להתחיל יציאה הדרגתית מהסגר, גם המוזיאונים נפתחים היום, ובהם גם מחנות ההשמדה. כתבנו גילת שדה נסע הבוקר לאושווינצים שחוגגת פתיחה של תחנת רכבת חדשה. שם הוא פגש את התייר הראשון מזה כמה חודשים במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. הנה דיווחו.
אני נמצא כרגע ברכבת שנכנסת לתחנת אושוויץ-בירקנאו, העיירה שבעצם נמצאת ליד מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. ונכון להיום, הראשון לשני 2021, המוזיאום שבעצם סגור כבר מספר חודשים למבקרים הולך להיפתח. בקור אז של מינוס 10 מעלות ואפילו פחות, פולין מתחילה לצאת היום מן הסגר. לראשונה השנה קניונים ומוזיאונים ייפתחו למבקרים, מסעדות, בתי הקפה והברים יישארו סגורים. בעיירה אושווינצים הסמוכה למחנה השמדה אושוויץ פתחו בשנה האחרונה תחנת רכבת חדשה ומפוארת, למען התיירים. רכבת למחנות זה אולי נשמע כמו רעיון משונה, אבל כאן בונים על התרומה שתהיה לתחנה על תיירות השואה. לפני הקורונה היו תיירי השואה נדבך חשוב בכלכלת העיר. יותר מ-8,000 מבקרים נהגו להגיע אליה ביום, עכשיו העיר מתחילה לחשוב בזהירות על חזרה לשגרה. ימים אחדים חלפו מאז ציינו כאן בזום את יום השנה לשחרור ממכונת ההשמדה הנאצית. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה נראה כאן אחרת לחלוטין מהמתוכנן. תיירות בימי קורונה זה הרי עסק לגמרי לא מובן מאליו, ורק מעטים רוצים לשמוע את סיפורו של העם היהודי דווקא עכשיו בעיצומה של מגפה. ובכל זאת, תייר אחד החליט להגיע. גבריאל, בן 25, הוא סטודנט צרפתי גרמני לפוליטיקה וממשל. הוא מתעתד לעזוב את פולין בסוף החודש. בדרכנו, בין תחנת הרכבת למוזיאון, הוא מספר שיש לו קשר משפחתי ליהדות ושהוא אפילו נצר למשפחת דרייפוס. קשה היה לו להאמין שאני יודע במי מדובר. שאלתי את גבריאל איך הוא הרגיש בנסיעה עם הרכבת לאושווינצים.
Actually, in the train I was feeling like, okay, I'm actually doing a track that means something actually that has a history, but a hard one, not like a normal, yeah, a normal train, a normal station.
למען האמת, בתוך הרכבת חשבתי לעצמי שאני עושה מסע עם משמעות, מסע היסטורי מר, לא כמו נסיעה ברכבת או הגעה לתחנת רכבת רגילה. ראית, צילמתי את התחנה כמוך כשהגעתי. כן, יש משמעות גדולה לאושוויץ.
I planned it in December, but it was close at that time. So when I saw that it
תכננתי להגיע לכאן כבר בדצמבר, אבל היה סגור. כששמעתי שהכל נפתח עכשיו, בפברואר, קניתי כרטיס. נדמה שרק הקורונה הצליחה להשכיח את המתיחות בין ישראל לפולין. בשנת 2020 כולם כאן היו עסוקים בטקס לציון 75 שנה לשחרור ממחנה ההשמדה שהתקיים בישראל. עם פוטין ולא עם אנג'ה דודה. ויכוח שבמרכזו החוק הפולני שאוסר להגדיר את מחנות הריכוז מחנות פולנים. היום רק נותרו כאן געגועים לתלמידי התיכון הישראלים שלא הגיעו השנה ולא ברור מתי ואם יחזרו. המחנות הריקים שוממים ממתינים לקולות החיים של הנוער הישראלי. גלעד שדה, אושווינצים.
אפריקה עכשיו. חמושים מארגון הטרור האיסלאמיסטי אל שבאב התקיפו אתמול בית מלון במוגדישו בירת סומליה. בין ההרוגים גנרל בכיר לשעבר בצבא הסומלי. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
אתמול בשעה 17:00 הרעיד פיצוץ אדיר את העיר מוגדישו. מכונית עמוסה בחומרי נפץ התפוצצה סמוך למלון אפריק, קרוב לשדה התעופה. לאחר הפיצוץ פרצו חמושים אל תוך בית המלון והחלו לירות באורחים. חיילים סומלים הגיעו תוך דקות אל המקום וירו אל עבר התוקפים. חילופי הירי נמשכו כמה שעות. המהומה במקום הייתה רבה. לאורך הערב הסיעו אמבולנסים נפגעים לבית החולים. בינתיים מדובר על לפחות 3 אנשים חפים מפשע שנהרגו ולפחות 6 אנשים שנפגעו קשה. אחד מההרוגים הוא הגנרל לשעבר מוחמד נורגלל. דיווחים טוענים כי האיש נלחם בתוקפים והצליח לפגוע בשניים מהם לפני שנפגע בעצמו.
Bodies carried away in the aftermath of a car bomb attack in Mogadishu on Sunday. The blast took place in the afternoon at a hotel in the center of the Somali capital. Gunmen then stormed the building, exchanging fire with security personnel. Somali soldiers quickly surrounded
the הפיצוץ קרה ממש לידי והרעיד את כל האזור. הכל התמלא באבק. הפיצוץ היה גדול. זה היה מפחיד מאוד. כך סיפר אמש אדם שהיה עד לפיצוץ. ארגון אל שבאב מיהר לקחת אחריות על הפיגוע. הארגון מרבה לתקוף מטרות אזרחיות וממשלתיות. מטרתו, הקמת מדינה אסלאמית על פי חוקי השריעה. הצבא הסומלי, בסיוע כוחות האיחוד האפריקני, הצליח לפני מספר שנים להשיג את אל שבאב מהבירה מוגדישו, אבל בהחלט לא הצליח לשים קץ להתקפות. אתמול דווח גם על פצצה שהתפוצצה באזור גולווין, דרומית למוגדישו. לפחות 8 ילדים נהרגו בהתקפה הזאת. לרשויות אין ספק באשר לאחראים לפצצה. ההתקפות האלה נערכות בעיתוי רגיש במיוחד. הנשיא מוחמד פרמג'ו נהנה בשנים האחרונות מתמיכת האום והאיחוד האפריקני במאמציו לשלוט על הטריטוריה של סומליה ולבנות את מוסדות המדינה. המנדט של פרמג'ו פוקע רשמית בעוד שבוע והמדינה אמורה לערוך בחירות. אבל למרות ההצלחה של השם פרמג'ו בשלוש השנים האחרונות, המצב בסומליה עדיין רעוע מאוד. במצב הנוכחי קשה לראות כיצד באמת יתקיימו שם בחירות בעוד 7 ימים בלבד. כאן רינה בסיסט.
זה יקרה בעוד קצת פחות משעה, טקס כינון היחסים בין ישראל לרפובליקה של קוסובו בזום, למרבה הצער, הכרה הדדית שסוכמה על ידי ממשל טראמפ במסגרת הסכם בין סרביה לקוסובו. שלום לפזית רבינה, עיתונאית מקור ראשון, מומחית למדינות הבלקן.
שלום.
טוב, אנחנו יודעים שכשרוצים לתת פומבי לטקס, אז מקיימים אותו בכל זאת גם בעידן קורונה, גם אם זה אומר לקחת את המטוס הנשיאותי של ישראל ולנסוע לשלוש שעות לאיחוד האמירויות. כאן מישהו החליט לא להתאמץ, אולי לא במקרה, לא לתת יותר מדי פומבי להסכם הזה.
אתה צודק, שרוצים אפילו מטאטא יורה. זה קצת מוזר, אני מסכימה, אבל כל הנושא הזה של פתיחת שגרירות קוסובו בירושלים התפתח בצורה קצת מוזרה וממש בשלי עידן ממשל טראמפ, והורתו בכלל בהסכם בין סרביה לקוסובו, הסכם כלכלי שדחף אותו ריצ'רד גנל, שהיה שגריר ארצות הברית בגרמניה ואז עזב, אבל מונה להיות שליח מיוחד לאזור הבלקן, והוא חשב שאפשר להפריד בין כלכלה להיסטוריה, למרות שכל הניסיון אומר אחרת. ו מכיוון שזה היה בסוף עידן הממשל, אז הייתה מין דחיפות כזאת לייצר עוד ועוד ועוד הסכמים שיבטיחו את מקומו של טראמפ בהיסטוריה.
והנה מקומו בהיסטוריה מובטח, אבל מסיבות אחרות שבאו קצת אחרי ההסכם הזה. בואי נדבר על היחסים בין ישראל לקוסובו וההשלכות שיהיו להכרה הדדית הזאת, גם על היחסים בין ישראל לסרביה.
נכון, ההסכם הזה עוד בא כמו איזה מין סרח עודף להסכם בין סרביה לקוסובו, אבל תשמע, ברגע שאומרים מדינה מוסלמית, ירושלים, הסכם, אז זה עושה את שלו, החיבור של המילים האלה, וזאת הייתה הכוונה מלכתחילה. עכשיו, עידן טראמפ עבר מן העולם, ההסכם הזה בכל זאת יחתם. האם הוא יחזיק מעמד, שאלה טובה, אנחנו כבר מכירים הסכמים שנחתמו ולא עמדו במבחן הזמן, כמו אחת מדינות דרום אמריקה שלא עמדה בהסכם הזה. ואנחנו המחיר, אנחנו נצטרך לראות מה המחיר שנשלם באמת במחיר היחסים עם מדינה גדולה וחשובה הרבה יותר מקוסובו, וזאת סרביה.
סרביה ואולי אפילו רוסיה, נכון?
מה?
ואולי במידה רבה גם רוסיה.
כן, ההסכם הזה צריך לראות אותו בקונטקסט הרבה יותר רחב, מכיוון שהבלקן היה אזור די מוזנח מהבחינה הזו, ועכשיו הוא הופך להיות אזור שבו מצד אחד רוסיה וסין, ומצד שני ארצות הברית נלחמות על השפעה, וחלק ממה שהוא אמור היה להיות שלל של תופינים שארצות הברית הייתה אמורה להציע לקוסובו, ובכלל זה לשלול כביש שהולך מזרחה, ושהרוסים מאוד לא אוהבים את הרעיון הזה. אבל ארצות הברית רוצה לדחוף גם LNG, גז מונזל לאזור הבלקן, וגם רוצה להאט את ההשפעה הרוסית באזור הזה שהיא ניכרת. אנחנו הולכים לשלם אולי מחיר מבחינה זו ביחסים עם רוסיה, מכיוון שכל הנושא הזה של הכרה במדינות שהן מתבדלות, תהיה לה אולי השלכה על, בהמשך, אולי בעתיד, על ההגדרה של הרשות הפלסטינית. ורוסיה מהבחינה הזאת היא גם כן לא אוהבת את כל הנושא הזה של מדינות מתבדלות. ואנחנו
לא אוהבת, אבל צריך לומר שלאחר התקדים של קוסובו, יש כמה וכמה דוגמאות של הפרה בוטה של החוק הבינלאומי מצידה של רוסיה, גם בגיאורגיה, גם כמובן כיבוש חצי האי קרים, מהלכים חד צדדיים באופן שמנוגד לחוק הבינלאומי.
נכון, אנחנו פה משלמים מחיר עבור הברית והידידות שלנו עם ארצות הברית. אז יש פה משוואה בין הברית שלנו עם ארצות הברית לבין היכולת להגיד ביחד את המילים שגרירות ירושלים מדינה מוסלמית קרי קוסובו.
טוב, שיהיה בכל מקרה ברכות, ומי שרוצה לצפות בטקס הכמעט חשאי הזה, אפשר לעשות את זה באתר האינטרנט, בדף הפייסבוק של משרד החוץ. פזית רבינה, עיתונאית מקור ראשון, מומחית למדינות הבלקן, תודה רבה לך.
בבקשה.
כן, מי לא מכיר את סולו הגיטרה הזה של הילטון ולנטיין, גיטריסט הלהקה הבריטית The Animals, שמת והוא בן 77, הוא זכור בעיקר בגלל פתיחת הקטע המוסיקלי הזה של הלהקה The House of the Rising Sun. הלהקה הזאת פרסמה הודעה בסוף השבוע לאחר שקיבלה עדכון מהמשפחה, סיבת המוות לא צוינה. הילטון ולנטיין. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים ממהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן מסביב לשעון ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשניות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. גם עמוד הפייסבוק של כאן בית ממתין לכם, וגם האפשרות לעשות מינוי על ההסקט של השעה הבינלאומית, לקבל אותנו ישירות לנייד בסופה של כל תוכנית. להתראות.